אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
בוקר טוב, אומקה דליבה, פסח, בגד, אסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל. אני מתלבטת עם להגיד שהתוכנית היום היא על שינויים שאנחנו עוברים כאנשים שזזים עם החיים. אני מתלבטת אם להגיד שהתוכנית היום היא על הקשב שלנו, לתוכניות שבורא עולם כותב עבורנו, שיעור שחייה של איך לא לדבוע בים השינויים הזה. אולי כדאי שאני אגיד שהתוכנית היום נותנת כלים להבנות, לתזוזות של משפחות. אולי התוכנית היום היא על קשר בין אמהות לבנות, גם כאלה שאחרת מאמא בוחרות, על מרחב משותף של משפחות, על תשובה, על שאלה, על איך להסתדר יחד למרות, על שלבים, על מדרגות, על מקום בלב. אולי התוכנית היום היא על כל אלה, שמורנה לי, כלי הטוב. באולפן איתי רוני רוזנפלד, אימא ל-12 ילדים, משוררת, פסיכותרפיסטית, שאחת הבנות שלה, דווקא זו שראתה אחרת ממנה, הפכה להיות זו שהוציאה את המילים הכי מדויקות מליבה של אמא, כדי להניח אותן על הדף, כדי לחרוז. אז היא באה לתשובה מלאה תובנות על חינוך ודור ואחרות, כשהיא מתבקשת אלינו. נדבר איתה עמוק, אומקה דליבה, בוקר טוב, מתחילים? בוקר טוב, רוני רוזנפלד.
בוקר טוב.
את גם פסיכותרפיסטית, וגם אימא ל-12 ילדים, וגם בעלת תשובה עם... מה העניינים, רוני?
ברוך השם.
ממה נתחיל?
תגידי לי את.
אני בפתח אמרתי שנשים לפעמים מוכרחות לעבור שינויים, או מוכרחות לראות פתאום חיי בית, משפחה, את אחד הילדים שלנו, את המציאות כמשתנה. לפעמים לוקח לנו קצת זמן עד שאנחנו מתאימות את עצמנו. ואצלך, את גם משוררת, לא אמרתי את זה, אבל הנה אני אומרת שוב, אחד הביטויים הכי חזקים בשירה, בהבאה שלך, קרו בגלל שינוי תפיסתי הורי שקרה אצלך בבית.
כן.
איפה נולדת?
אזור המרכז, בבת ים. גדלתי בכפר סבא, בארצות הברית קצת.
איך הגעת לאלוקים?
איך הגעתי לאלוקים? זו שאלת המיליון דולר. אני חושבת שהוא תמיד היה איתי. אפילו שהבית היה מאוד חילוני, נולדתי עם איזה תודעת אלוקים כזו. לא היה צריך להוכיח לי שיש השם בעולם, שהיה מעמד הר סיני, זה היה ברור לי שהוא קיים. דיברתי איתו מגיל צעיר. כל השאר היה פאזל, את יודעת, צבא, טיול במזרח, פאזל שבסופו של דבר נשלם לזה שזה מה שצריך לעשות, שזה ברור לי.
אז התשובה, התשובה מתחילה באזור הצבא?
אני לא יכולה לשים את האצבע על זמן מדויק, אבל אני חושבת שדווקא כשהייתי באודו, תקופה, 8 חודשים באודו, בתוך השקט הזה, בתוך איזושהי עבודה רוחנית שהיא הפוכה שם, זה מכניס אותך פנימה לאיזשהו בירור, והיה לי ברור שאני חוזרת ואני חוזרת בתשובה. לקח לי את הזמן, הייתי שנה באוניברסיטת תל אביב, למדתי פילוסופיה יהודית, ששם השלמתי, אפשר לומר, את הבירור, בסופה של אותה שנה, ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות.
ובעלך?
בעלי עבר את המסע שלו, גם בעל תשובה, את יודעת, שיעורים, תובנות.
ואז כן. מתחילה לגדול משפחה, משפחת רוזנפלד. כן. וברוך השם, ברכת הילדים עליכם, 12 ילדים, אפשר להגיד וואו.
כן, בהחלט.
בטח לילדה שגדלה בכפר סבא.
כן, משפחה של 3 ילדים, חילונית, כמעט בלי חגים, עם, כמעט בלי יום כיפור, בלי שום דבר.
ובכל זאת הרצון להביא נשמות לעולם קיים חזק שם, נכון?
כן, כן. אני חושבת שלאורך כל השנים האלה של, של הילודה, עשיתי איזשהו, כל פעם איזו עצירה של חשבון נפש, מה הדבר הכי חשוב שאני יכולה לעשות. וזה כל הזמן היה, אוקיי, אני ממשיכה. יש משפט של הרבי מלובביץ' שהרבה פעמים אני מצטטת אותו למי ששואל אותי על ילודה, למי שמתלבטת. זה משפט שהלך איתי כל השנים, מאז ששמעתי אותו. הרבי מלובביץ' אמר שכל מה שאישה יהודיה תעשה בתוך הבית או מחוץ לבית, למען עם ישראל או למען העולם כולו, לא ישווה להבאת עוד ילד יהודי לעולם. ואת יודעת, זה כל הפוך למה שהיום אומרים, את יודעת שזה לא אקולוגי ולא, אולי את יודעת שזה, אנשים פחות, גם במגזר שלנו, פחות נוטים לעשות משפחות גדולות. אבל בעיניי זה הדבר הכי גדול והכי מקסים שיכולתי לעשות, גם בשבילנו וגם בשביל, את יודעת, באופן, באופן של חזון.
כי נשים שמאוד מחוברות לעצמן ואני רואה אותך, כשאתה מעניק חיים לעוד נשמה יהודית, זה לא קשור למילים שיכולות לאמר תחרות מול אחרות בילודה, או אין לך משהו אחר יותר טוב לעשות, אלא זה באמת, את רואה דרך הילדים של עצמך, ממש, ממש את החיבור לטבע, לבורא עולם, לקיום, לחינוך, ואת רוצה להעניק להם, לילדים האלה, את מה, את מה שאת הסקת בעולם, בין היתר את דרך התורה המצוות, אבל לא תמיד זה ככה, וזה לאו דווקא תוכנית לבעלות תשובה, אבל באמת שכהורים, לא תמיד הילדים שלנו הם חיילים של עצמנו, מה קורה עם אחת הבנות שלך, ובאיזה שלב בדיוק?
זה שלב ילדה שלישית, די מתקדם, כבר הייתה גדולה, כבר היו לי בילדים בבית, אולי 11. וזה בא לי כהפתעה.
מה?
זה שהיא פתאום התחילה להיחלש. התחילה להסתובב, התחילה להיחלש, התחילה לרדת. הייתה אז בסמינר, התחילת הסמינר, וראיתי שהדברים הם לא הולכים כמו שאני רוצה.
מה זה אומר? לא כמו שאני רוצה?
זה בדרך כלל בא עם שינוי חיצוני. רואים את זה עם, יודעת, הדמנים יותר קצרים, עם פחות, פחות ממושמעת, יותר מסתובבת, והחליטה שהיא לא רוצה את הסמינר הזה שהייתה בו.
היא אמרה למה?
היא אמרה שהיא לא מתחברת. שהיא רוצה משהו אחר, שהיא רוצה בגרויות, שהיא לא מסתדרת שם.
והיא באה ושיתפה אותך ואת בעלך?
היא שיתפה. לא בכל, לא בכל מה שהיא עברה היא שיתפה, אבל לא בכל. כי היינו אז מאוד מאוד, מאוד מאוד חזקים.
באמונה, בדת.
זה לא שעכשיו אנחנו לא חזקים, אלא היינו, לא הסכמנו לקבל דרך אחרת. מבחינתנו זה הייתה אמת מוחלטת, שאין סטייה ממנה. שלא יכול להיות שתבחר משהו אחר. ואולי היה בזה גם כוחי ועוצם ידי. אני הצלחתי עד עכשיו. וזה שעכשיו את בוחרת משהו אחר, או אפילו לא בוחרת, אלא פתאום מתחילה לשנות כיוון, זה לא היה מקובל עלינו בכלל.
את הביטוי כוחי ועוצם ידי בעניין של חינוך, אני לא ראיתי את זה אצל אף אחד אחר חוץ ממך, שזה מקסים בעיניי. כי כאילו אנחנו חושבים שאם אנחנו עושים כהורים, או משתדלים, או נותנים את הנשמה, או רואים איזושהי אמת, אז גם עוד אלוקים עוזר לנו בכוחי ועוצם ידי הזה, זאת אומרת...
זה כמובן לא לטובה,
כוחי ועוצם
ידי, זה אם לא הולך בכוח, ילך ביותר כוח. מה זאת אומרת שאת לא מסכימה ללכת כמו שאנחנו רוצים? ודווקא בגלל זה אני חושבת שהשם הביא את הניסיון הזה, כדי שנגדל ממנו ונראה את הדברים אחרת, ונקבל איזושהי גמישות בחיים, גמישות מחשבתית וגמישות מעשית, לזה שיש כל מיני צורות בעולם הזה, ולא רק מה שאני חושבת שצריך להיות. זה לקח זמן, זה לא ביום אחד.
זהו, ספרי קצת על הגיהנום בדרך.
זה היה מאוד קשה. עברו כבר כמה שנים מאז, הילדה כבר יותר גדולה.
בת כמה היום?
עכשיו היא בת 20. 21 אפילו.
וזה התחיל שהיא הייתה בת כמה?
15. זה היה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה.
צעקות, מריבות, תארי.
הכל. הכל. כל הקשת שאפשר לחשוב עליה, זאת אומרת, גם הסברים, וגם, כשאני אומרת כוחי ועוצם ידי, זה אומר, אוקיי, זה לא הולך ככה, אז בואי ניקח אותך לשיעור הזה, בואי נלך לדבר עם הרבנית הזאת, בואי נעביר אותך לבית ספר הזה. אם לא הולך ככה, אנחנו נסדר את זה, זה לא יכול להיות שלא. וזה לא עובד ככה.
כאילו, את מתארת איזושהי שבלונה או דרך או מסלול שאת ראית אותו, ועכשיו כשהיא לא רוצה או מביאה איזה שהם...
כן, אנחנו ניישר את זה.
אנחנו ניישר את זה, לפי מה שאנחנו רוצים.
כן.
הייתה בוכה הרבה?
היא מאוד חזקה, ילדה חזקה. אחרת היא לא הייתה מצליחה, כי אנחנו היינו גם מאוד חזקים. היינו חזקים במובן של... זה האמת שראינו מול העיניים. זאת אומרת, צניעות זה צניעות, מצוות זה מצוות. איך אפשר משהו אחר? וילדה חזקה, ובגלל שהיא חזקה, זה באמת היה מלחמה. ולקח זמן עד שבאמת ראית את הדברים אחרת. ובאמת, אני חושבת שיש את הזמן הזה, שבו אתה, בין התגובה הראשונית, לבין זה שאתה משתנה, זמן מאוד מאוד יקר, בירידה של ילד, בנשירה. וצריך לתת את הדעת עליה, כי... עד שאתה מתפקח, הילד עובר כדור שלג שלא שמת לב אליו. לכן זה זמן יקר שצריך לחשוב איך מתנהגים בו, שצריך להתגייס אליו.
לכן אני מתעכבת איתך על, על האזור הזה בחיים, על התקופה הזו, כי זה לא משנה אם זה בית של בעלי תשובה עם ילד נושר, או בית דתי מבית. יש לנו דילי בהצדה של הפלורסנט.
נכון, נכון, נכון. קודם כל יש, כי אתה לא רואה... אתה לא רואה ישר, אתה מאוד מוצף בהתחלה. אתה מוצף בהרבה הרגשות שהן בושה, ופחד, וחוסר עונים, ואתה לא יודע איך אתה הולך מכאן. זאת אומרת, אתה לא מצליח לחשוב ישר, אתה רק רוצה שדברים יסתדרו. ומה קורה? ומי ראה אותך הולכת ככה, והיית היום בבית ספר, הכל לנסות לחבות צריפות, במקום לעשות איזשהו זום אאוט, ולראות איך אני מנהל את ה... את המשבר הזה שקורה לי כרגע בבית.
והיא מתחילה לשקר הרבה, או היא מנסה ללכת בדרכים, אם לא מפה, מפה, אלו... כי היא ממשיכה, אני מבינה, לחיות בבית.
כן.
ומתחיל מאבק.
צריך להבין משהו מאוד מאוד חשוב, שילד או ילדה שמתחילים במהלך הזה של הנשירה, ומתחילים להכיר חברים חדשים, ולהסתובב, יש להם כוחות על, הרבה יותר משלנו. הם מכוונים מטרה, ומה שלא תעשה הם יותר חזקים ממך, כי אתה חולש עכשיו על עבודה וילדים ובית וכל מה שאתה עושה, והילד ממוקד מטרה.
מה המטרה?
המטרה היא בדרך כלל למרוד, למרוד בך. אני לא חושבת שהילד או הילדה יודעים מה בדיוק המטרה. הם לא יודעים מה בדיוק, לאן הם הולכים ולאן זה יגיע. הם גם לא מתארים לעצמם בתור ילד דתי או חרדי, לאן זה יכול להגיע. אבל הם... זה מתקדם ככה שככל שאתה מפעיל כוח, הם מפעילים יותר כוח, ואז זה כדור שלג כזה שהם כן מתקדמים, צעד אחרי צעד, והם מפעילים את כל מה שיש להם, כל המנגנונים, שזה לשקר, לברוח, כל מה שאפשר לחשוב עליו.
וכאילו...
כדי להשיג את
המטרה ההיא של המרידה.
כן, כן.
וכאילו יום עובר והוא נהיה הרבה יותר גרוע מהיום הקודם או מהשבוע הקודם, ואתה כתה אומר, איפה שהייתי קודם, טוב, הייתי כבר נשאר שם, הכל נדרדר.
ממש ככה, בית ספר שרצית קודם, הלוואי והיית הולכת אליו, שאני לא הסכמתי. הלוואי והיית שם היום. נכון, כי אנחנו באיזשהו דילי.
נכון.
אנחנו באיזשהו דילי. כי זה משהו שהוא מערכתי. כי יש לך, אתה לא עכשיו, אוקיי, החיים נעצרים, אתה מתמודד עם זה. אתה קצת מכחיש, קצת מדחיק, קצת, יש לך את כל החיים שלך, ואתה עוד לא לגמרי יודע לאן זה הולך.
ומה עם כל שאר הילדים בבית?
שזה גם התמודדות.
שואלים, הם לא אילמים, הם רואים, הם שומעים גם את צעקות לפעמים, ואת אמא ואבא במצוקה,
נכון, נכון. זה משהו בהחלט, בהחלט שהוא משפיע על כל המשפחה. אבל מה שכן הייתי רוצה לומר, שצריך לתת קרדיט לילדים האחרים, שיש להם יותר כוח ממה שאנחנו חושבים.
מה זאת אומרת?
זה לא שילד עכשיו שנחשף לטלפון פתאום, או לאיזשהו מראה, הוא פתאום הולך אחרי האח או האחות שלו, יש להם יותר כוח. וזה המקום שלנו, לקחת את הילדים האחרים, ולהסביר להם מה שקורה פה. ובאמת להתייחס למה שקורה עכשיו, כאיזשהו משבר משפחתי, כמו שהיינו מתייחסים לזה, שאם חולה בבית או משהו אחר, צריך לראות מה הכוחות שיש לי, מה המשאבים שיש לי כרגע. זה לא הזמן להשמות, לא נגד הבעל, ולא נגד הממסד.
ולא נגד עצמי.
ולא נגד עצמי, שזה הכי גרוע, וזה דבר שהוא מאוד מאוד נפוץ, כי זה, כל הדברים האלה לוקחים המון כוח. המון המון כוח. ושאנחנו רוצים לשמור עליו. אז אם אני עכשיו חושבת מה השכנה אמרה, ומה המנהלת, המורה מבית יעקב שגרה פה, לא רחוק, תראה, ומה היא אמרה, אני מבזבזת המון כוח מיותר. כי צריך לחשוב מה המטרה שלי. המטרה שלי פה זה להילחם על הילד שלי. ויש פה להילחם על הקרב, על המערכה, או על הקרב עצמו. אם אני רוצה עכשיו להרוויח איזושהי מערכה, ואני מוציאה את כל הכוח על זה, אז אני מפסידה אחר כך בקרב הגדול. אז יש פה איזשהו ניהול למשבר שצריך לקחת בחשבון, שהרבה פעמים צריך לקבל הדרכה. זה היום משהו שאני עושה בתור פסיכותרפיסטית, מדברת עם אמהות, וגם עושה תהליכים עם בנות, אבל ככלל הייתי רוצה לומר שצריך לעשות איזה זום אאוט מהמשבר הזה, עם הבן זוג, ואם יש עוד מישהו שאפשר לדבר איתו, ולראות, אוקיי, קורה לנו מה שקורה עכשיו, בואו נסיר לפחות את כל את הפחד והבושה, ולראות איך אנחנו מתגייסים, כי זה משמיים, ואנחנו אנשים מאמינים. זה לא שנפל עליי עכשיו משהו בלי קשר אליי, אנחנו נטטה את זה החוצה, זה לא קיים, נתכחש לזה, או שבטח נדבר על זה עוד מעט, נוציא את הילד החוצה. כל הדברים האלה בסופו של דבר, זה נהיה כמו מפלצת, כי אתה לא יכול לברוח מזה, זה בסופו של דבר נהיה בעיה הרבה יותר גדולה.
אז בואי נצא רוני רוזנפלד, פסיכותרפיסטית, משוררת, אימא ל-12, ובטח ובטח מכירה ילדה אחת שבלשון העם עשתה בית ספר. בואי נצא להפסקת פרסומות ונדבר אחריה על מה הדבר הכי חשוב במהלך הזה. פרסומות אומקה דליבה? אומקה דליבה, אנחנו עם רוני רוזנפלד, שהיא גם פסיכותרפיסטית וגם מטפלת זוגית ומשפחתית, היא מורה לחשיבה הכרתית, לפי שיטת ימימה, היא בעלת תשובה, אם ל-12 ילדים, ודיברנו לפני הפרסומות על ילדה אחת שלה, שהייתה צריכה משהו מיוחד, מאבא, מאימא, מהעולם, רוני?
כן.
אולי תקריא לנו שיר.
אני אקריא שיר אחד, מהספר, שהוא נכתב עליה.
שנייה, חכי, אל תקריא עוד. כי אני רוצה שנגיד, והנה אנחנו אומרים, שהיכולת שלך לכתוב שירה, שאנחנו קופצות טיפה קדימה, אבל זה בסדר, כי למדנו שהכל בסדר, היכולת לכתוב, או לחזור לכתוב, או להוציא כאב דרך מילים, זה משהו שיתאפשר אצלך בעקבות הילדה הזו. מה את מחייכת?
נכון, זה אחד המתנות שקיבלתי מהמשבר הזה. כי באמת, לפני שחזרתי בתשובה, הייתי כותבת, והיה לי כבר ספר שהיה צריך לצאת. ואחרי התשובה, זה קצת, לא כתבתי. כי פחות התחברתי לה, יש איזו תקופה בתשובה שאתה לא כך יודע איך אתה יוצר, אם אתה אדם יוצר. אתה לא כך יודע איזה ביטוי אתה יכול לתת פה לרגשות. לוקח קצת זמן להתבשל עם זה. ובעקבות המשבר שקרה לי עם הילדה היקרה שלי, הכאב קיבל ביטוי בשירה. ואחרי כמה זמן הולד הספר הזה.
שנקרא אסופה.
כן.
שזה גם תרתי משמע.
נכון.
ממש ממש, כי יש ילדים שגורמים לנו להאסף אל תוך דיוק מיוחד בתוכנו. תקריא את השיר, ואני חייבת לשאול אותך משהו אחר כך על תהליכי יצירה בכלל, ובבעלות תשובה בפרט, ועל השנים האלה של אין ויש.
כן. תמיד חיכיתי לך כאן, כשהלכת, כשקיבית עצמך, כשהחבאת מבטך, כשנהיית הרגש, סופה, שבלול על הלא, נשיפה, תמיד חיכיתי לך כאן. כשנדחית, גם על ידי ועל ידך, שצמצמתי עצמי והרחבתי על כורחי. חיכיתי לך כאן, בינינו ענן, בכיתי דמעות שחרות על דף לבן וחיכיתי.
איזה יופי. את עדיין בוכה כשאת מקריאה את זה? הקראת לה את זה?
בטח, בטח.
מה היא אמרה?
כל השירים הקראתי לה, היא מאוד אוהבת.
היא גם כותבת בעצמה?
היא לא כותבת. אבל היא מאוד מעריכה.
ספרי איפה היא היום ונחזור לדבר על התהליך שמשפחה עוברת, שאימא וילדה עוברת.
היא סיימה לפני 10 ימים בערך, שבועיים, שירות לאומי, שזה היה דבר מאוד מאוד גדול. היא פתאום עזבה את הכל, את כל החיים שהיו לה, ביוזמתה, הלכה לעשות שירות לאומי ביחילוב.
שבעצם אתם משפחה חרדית מטלסטון.
כן, נכון.
אוקיי.
כן. אבל זה היה גדול בעיניי. זה היה ממש אלטרואיסטי. שהיא תבוא ותבחר דווקא דבר כזה, לשבת עם זקנים ולהכיל אותם, והיא הלכה וקיבלה את כל החיסונים, ועשתה את כל מה שצריך, והיא סיימה את זה. והיא סיימה את זה באיחור, כי היה את כל הבידודים ואת כל הקורונה, וזה היה משהו מאוד מאוד גדול, כי היא אף פעם לא כל כך הצליחה לסיים דברים, היא עברה מבית ספר לבית ספר, מקורס לקורס, והיה לה איזו חוויה שהיא לא מצליחה, את יודעת,
לסגור מעגל?
בדיוק, אז היא סגרה עכשיו מעגל, ודווקא קרה משהו מאוד מרגש, היא באה אלינו הביתה בט"ו בשבט, והכנתי לה עוגה, ועליה התפסנו את, את יודעת, היא בצק סוכר כזה, את התעודה של סיום השירות, כתוב את השם שלה, שהיא סיימה עם כל סיום השירות לאומי בבית חולים יחילוב. והיא ראתה את זה, היא לא היה צריך הרבה מילים, היא פשוט ראתה שאנחנו מעריכים את זה, מעריכים את כל מה שהיא עברה ואת כל הדרך, היא ממש בכתה, ממש מה שתרגשה.
כי זה מה שהילדות האלה באמת רוצות? בואי נגיד את זה במילים פשוטות.
אני חושבת שמה שילד או ילדה רוצים, זה שיראו אותם, ולא יראו לא את השכן ולא את המורה, ולא את האפשרות ולא את השידוך ולא את האחים שלהם, הם רוצים שיראו אותם. עכשיו בנקודת זמן הזאת, עובר עליי משהו. וזה ראוי באמת לעצור את החיים ולהתייחס לדבר הזה, שזה דבר גדול. ולהילחם על הילד או הילדה הזאת ולראות איך אני מגיעה ללב שלהם. מה אני יכולה לעשות?
איך?
אני חושבת שקודם כל, יש בזה שלבים. שאם אתה לא עושה אותם עם עצמך, יהיה לך קשה לעשות אותם עם הילד. אבל כדי לקצר תהליך זה קודם כל, שום מלחמה לא עובדת. מלחמה לא עובדת. גם שאלתי אותה, התקשרתי לה, אמרתי לה, שאני הולכת מחר לרדיו, אם יש משהו שהיית רוצה לומר. אז היא אומרת שאני חושבת שהדבר הכי חשוב זה להגיד שמלחמה זה לא עובד. כן. שרק באהבה. אפשר, עכשיו, זה דבר שהוא ידוע. אנשים אומרים שבאמת אי אפשר. אבל זה משהו שעד שאתה לא עובר אותו בעצמך, קשה לך ללמוד את זה מאדם אחר. אבל אם אני כאילו יכולה להגיע פה לאיזושהי אימא או אבא שיבינו שבאמת מלחמה לא עובדת. מלחמה היא הרבה דברים. מלחמה היא גם התעלמות. מלחמה היא גם לא לפתוח את הדלת בלילה כשילד מגיע. יש הרבה סוגים של מלחמה.
מלחמה היא גם להסביר לו כמה הוא טועה.
מלחמה היא כל סוג של השפלה. כל הדרך שאתה מעליב אותו, את כל המהות שהוא מייצא כרגע, שהיא כל מה שיש לו. אם זה הבגדים או החברים שלו, ואתה עכשיו בא ופוסל את זה, במקום ללכת בדרך עקיפה, אז אתה לא יכול גם למכור את מה שיש לך. אין פה איזה קבלה של המדרגה שהילד נמצא בה, לא תוכל גם, לא יהיה פה שום קירוב.
הייתה בתקופה הזאת הקשה, כשדיברנו קודם על האשמה עצמית או מחשבות פנימה באימהות, בהורות, הייתה מחשבה, מה, לא בנינו אותה מספיק, או החינוך לא היה מספיק, כן? מה, תסבירי?
אני מבחינתי, החינוך שלהם הוא היה, אני ממש מסרתי נפש על זה, באמת, מסרתי נפש. אפילו שיש כל כך הרבה ילדים, אני מבחינתי, אני ממש לראות מה כל אחד צריך, איפה אפשר לדבר איתו, מה הוא יכול, איזה כלי נגינה ניתן לו.
זאת אומרת, לא היית איזה אימא לא קרובה, לא מודעת, לא נמצאת שם, היית הכי.
נכון. מה שאומר קודם כל, אני אגיד בסוגריים, ש וזה לא תמיד אנחנו. אני לא לוקח, אני יכול, יש פה גם חלק, זה באמת תלוי בכולם. זה גם המערכת החינוך, זה גם ההורים, וזה גם הנשמה שירדה לך. גם אברהם אבינו, אני זוכרת שחשבתי לעצמי, גם הוא קיבל את ישמעאל, גם יצחק קיבל את עשיו, דוד המלך קיבל את אבשלום. זאת אומרת, מי אנחנו שלא ניפול עלינו נשמה שהיא מאתגרת יותר? זה לא רק אני, זאת אומרת, לחשוב שאוקיי, לי מגיע את כל הצדיקים שבעולם, זה באמת יהירות. וגם אני תמיד חשבתי בזמנו על סבתא רבא שלי, שהייתה בת לרבנים בפולין, שבעצם נולדו לה כמה וכמה ילדים שהיו ציונים. ובאו להקים קיבוץ, כאילו סבא שלי בא והקים קיבוץ כאן, והרבה ילדים היא איבדה לסוציאליזם ולקומוניזם ולציונות. ומה היא חשבה אז? שהיא כישלון? מי אני שיגיד שאת יודעת? ודווקא הרבה פעמים בעלי תשובה, אני חושבת, הם מקבלים לשמות כאלה של הסבים והסבתות שצריכים עכשיו לעשות, לבחור מחדש. ככה שמעתי. וגם אמרתי לעצמי שאני שעשיתי דרך שהיא גם איזשהו מרד בכל מה שידעתי בהורים, בחברים, עזבתי את האוניברסיטה, עזבתי את כל מה שידעתי, זאת אומרת, עד לרמה שאתה לא אוכל אצל ההורים, ואתה בוחר בדרך שלך, אז אני עכשיו מבטלת חיפוש של אדם אחר, כי אני חושבת שאני יודעת הכי טוב, ובאמת צריך, יש פה איזה כבוד לדעת שיש פה נשמה, שיש לה את ההתמודדות שלה ואת המסע שלה, ואנחנו לא יודעים מה היא באה לאסוף, מה היא באה ללקט, מי היא אמורה להכיר, איך היא אמורה לבחור מחדש בצורה שלה, לא דווקא בצורה שמתאימה לכולם, שזה אוקיי, ככה אמרה המורה בבית יעקב. יש לה את המקום שלה שהיא הולכת לאסוף. ובאמת שאני נרגעתי מזה, ואנחנו באמת חברות מאוד מאוד טובות עכשיו. אנחנו חברות מאוד טובות. אני רואה שיש לה עכשיו חיפוש רוחני. היא עוברת עכשיו חיפוש רוחני. מדיטציה ויוגה וכל מיני דברים, קצת יהדות, אני לא לוחצת, אני ממתינה לה, ואני מבינה שזה המסע שלה והחיפוש שלה, וצריך לכבד את זה, ולבוא ולכפות את עצמך ולהגיד, אוקיי, רק הדרך שלי, הצורה שלי קיימת, זה לא נכון. אני חושבת שגמישות במקום הזה, זה הדבר הכי חשוב, גמישות, כי באמת, אוקיי, אתה הולך בדרך מסוימת, ואתה רוצה משהו מסוים, אתה הבנת, ואתה עשית כך וכך בביתך, ופתאום בא משהו אחר. עכשיו, אם אני באה ואומרת, אוקיי, רק זה, אתה מאבד הכל. הראייה של השחור לבן, אתה בסופו של דבר מאבד את הכל. כי אנחנו רוצים שתי דברים. א', שהילד יהיה לו לאן לחזור. וילד שמחכים לו בבית, ומקבלים אותו עד כמה שאפשר, יהיה לו לאן לחזור, ומחקרים אומרים ש-90% מהילדים האלה חוזרים, כי אין להם אג'נדה, הם לא נגד השם יתברך, ולא עכשיו כמו שהיה פעם, בן אדם שהיה, תנועת ההשכלה, היה פה איזה משהו נגד, לא, זה ילדים עם יצרים, קשב וריכוז, שגם לה יש מאוד קשה, בדרך כלל ילדים שקשה להם בלימודים, או בדרך כלל, והם עוברים, עוברים את מה שעוברים, ואם הם יודעים שיש להם לאן לחזור, יש מי שמחכה להם בבית, הדרך היא תהיה קצרה. אבל אם יש שם, חושבים שהדלת סגורה, זה יהיה הרבה יותר קשה לחזור לשם. ופה אני גם רוצה להגיד משהו שהיה לי איתה בחוויה שלי, אני אף פעם לא ויתרתי עליה. גם שהיא הסתובבה ברחוב בלילה, ואני קמה ב3 בבוקר והיא לא נמצאת, תמיד הודעה, תמיד טלפון, אף פעם לא צעקות על זה, או איפה את, או דלת סגורה. אני חושבת שגם אם היא לא ענתה, הוא רק ראתה את ההודעה, ילד שיודע שאמא שלו מחכה לו, יהיה בהרבה פחות מסוכנות מילד שחושב שאף אחד לא אכפת. זאת אומרת שאם ערב אחרי ערב, מה שלומך, מה קורה, כמה שאפשר להראות שאתה מתעניין, ילד שיודע שמחכים לו, הוא ייזהר יותר. הוא חשוב לו, כן. כן, הוא יראה את הפנים של אמא שלו מול העיניים, והוא לא יהיה כל כך הרסני כלפי עצמו.
דמות דיוקנה של אמא הייתה שם.
כן, יהיה פחות
הרסני
כלפי עצמו.
כן,
פחות מסוכנות.
תגידי, דיברנו קודם על ההתמודדות של ההורים, והנה אנחנו נותנות שירות לילד בזה שמחכים לך. אבל אם אנחנו מדברות על ההורות או על האימהות, ואמרנו קודם על תהליכי יצירה, אז בדרך כלל ילד שמתחיל לנשור, או ילדה שמתחילה למרוד, בן בת לא משנה, זה לא קורה רק כשהוא בן 3, והוא מתוק בחיידר עם פאות וכיפה. זה קורה כשהוא מתחיל להיות נער מתנער, וזה מכריח את העובדה שגם אנחנו כהורים עברנו שנות הורות מסוימת, בטח ובטח בבעלי תשובה. זאת אומרת, זה מגיע תמיד באיזשהו גיל, גם שלנו, גם שלהם, שמשהו, something is knocking on the door, כאילו משהו דופק בדלת, גם במחשבות שלך עם עצמך.
אני יכולה להבין מה שאת אומרת. קודם כל, בקטע של ההורות, אני יכולה להגיד ש... אם אני יכולה להצביע על משהו שקרה פה, היינו מאוד קיצוניים. זאת אומרת, אם כל הילדים הלכו, אם כל הבנות הלכו עם גרביים, היא הלכה עם גרביונים. ולבריכה, תמיד עם הבגדים הכי צנוע, ושום דבר שנוטף ממנו ריח של מודרניות. זה המקום שהיינו. זה סוג של, זה התקופה שאני חזרתי בתשובה. הרבה אנשים, היום אולי זה קצת אחרת, אבל ככה נהגנו. היה לנו מאוד מאוד חשוב, ככה ראינו את הקדושה. ככה רצינו לשמור עליהם. היום אני כבר לא ככה עם הילדים הקטנים שלי, אני הרבה יותר גמישה, אני לא חושבת ש בחירה כזו זמנית היא יכולה להפיל ילדה קטנה, אלא להפך, הרבה פעמים שאתה מאפשר אז יוצא מזה עוקץ, ואין את התנועת מרד הגדולה שהייתה לה, כי באמת לא כל כך הסכמנו, ופה זה אולי היה הנקודה שאני יכולה להצביע עליה, היינו קצת קיצוניים. המקום שלי, כמו שאת אומרת, הקול שדפק אצלי, אני חושבת שהוא דפק רק שהתחיל התהליך. לפני כן אני הייתי שלמה בדרך. כשהתחיל התהליך התחלתי אז באמת לראות איפה אני מאוד מקובעת. איפה אני לא גמישה, איפה אני כל כך שמרנית שאני לא מסוגלת, כמו שאמרתי קודם, לראות איזשהו שינוי, לראות שבאמת אנחנו רוצים ש... אם תשאלי כל הורה, באמת, הוא רוצה שהילד יתחבר להשם, לעבודת השם, מהלב שלו. שיהיה שמח, שיהיה פה איזה חיבור אמיתי.
נצא להפסקת פרסומות. עוד אחת, אנחנו עם רוני רוזנפלד, מדברות על הורות וילדות, אימהות, בנות, שינויים שבתים צריכים לעבור, ושירה, גם נדבר שירה. הפסקת פרסומות ואנחנו חוזרות. כדליבה, אנחנו בשיחת עומק עם רוני רוזנפלד, משוררת, פסיכותרפיסטית, אמא ל-12. אנחנו מדברות על אימהות שמבקשת שינוי. זה, מה, איך היית מגדירה את מה שאימהות עוברות? אנחנו משהו.
כן. עוברות את כל מה שאפשר לחשוב עליו, במנעד הרגשות, על בסיס יומיומי. כן, ועם התפתחות של שינוי עם הילד שמגיע עם הגיל, ואת צריכה להתאים את עצמך. אימהות של ילד קטן היא לא דומה לאימהות של מתבגר. ואני חושבת שחלק מהעניין הוא באמת להמשיך ולהתקדם, כי אם אתה תקוע על ילד בן 8 כשהילדה היא בת 14, אז נוצרות מלחמות. בדיוק אמרתי לילדה אחרת שלי השבוע שהם, התפקיד שלי בחינוך שלה כרגע, זה נכון שהיא מתבגרת, אבל אני זוכרת בראש שלי אותה כילדה, ובנוסף מחזיקה בראש שלי את האופציה שלה הכי גבוהה שיש. זאת אומרת, אני מחזיקה את האופציה הגבוהה שיכולה לצאת ממנה, בזמן שהיא כרגע עוברת את מה שהיא עוברת. זאת אומרת, יש אחריות רוחנית כאן, שהיא גם של... תפילה כמובן, כי יש פה שותף שלישי. ולא לשכוח את זה כאן, כי באמת צריך להכניס פה ענווה. ולהכניס את השם מתברך זה להכניס ענווה. זה לא רק אני עשיתי, זה לא רק עליי מוטל עכשיו לסגור את העניין הזה. וגם, כמו שאמרנו קודם, להתחיל להכניס איזושהי גמישות מחשבתית על הילד הזה, שבאמת מה יכול לצאת ממנו. כמו שסיפרתי עליה שהיא בשירות לאומי, אני הכרתי אישה שהבן שלה גמר קורס קצינים, ואף אחד לא הגיע.
אישה שכאילו הילד נשר?
אישה חרדית, כן. שהילד נשר, ואף אחד לא הגיע.
לראות את הטקס?
לא הגיעו, הוא היה לבד שם. שזה באמת איזשהו, זה בדיוק ההפך, זה איזשהו צמצום, ומשהו מאוד מאוד כואב, כי הילד הזה נכון, הוא לא נתן לך את מה שאת רוצה, אבל הוא עבד מאוד קשה בשביל להגיע למה שהוא הגיע, ולחשוב על זה שהוא עומד שם לבד בסיום הטקס, זה משהו מאוד כואב. ואני מספרת את זה בהקשר הזה של, שמגיע המשבר, לנסות לראות אפשרויות, כי יש הרבה דברים שאפשר לעשות עם, עם ילדים כאלה, ולתת להם להסתובב ברחוב, זה משהו שלא חייב לקרות.
אני חושבת על הילד הזה, בסוף קורס קצינים, אני לא מכירה אותו, אבל אולי כאימהות אפשר להבין ש... אולי הוא לא מקיים תורה ומצוות בדקדוק שחשבת שהוא אמור לקיים, אבל זרת בו, והנה פורחים שם כל כך הרבה פירות של תכונות נפלאות אחרות, כמו מאמץ והשתדלות ורצון להצליח, והוא רק רוצה לשמח אותך.
הגדלת ראש, נכון.
הגדלת ראש.
זה מה שראיתי, שסיפרתי לבת שלי, שהלכה לעשות את השירות לאומי. ובאמת ראיתי את הדברים הטובים האלה, ושידרתי לה, ואמרתי לה, היה שיחת טלפון, ואמרתי, אני רוצה להגיד לך כמה אני מעריכה את מה שאת עושה. היא ממש התרגשה מזה.
הנה, אז אנחנו, בואי נשמע עוד שיר שאת כתבת, ואיתו נסיים את השעה הראשונה של אום קדליבה, ובשעה השנייה, אולי ניתן ממש כלי עבודה אופרטיביים לאמאות, להורים, למה עושים, כי משהו קורה בעולם, ואנחנו צריכים להגיב טוב אליו, בלי להתחבא בשום שיטת בת יענה.
הבעיה לא תלך, אנחנו מחויבים לילדים האלה לנצח בעולם הזה ובעולם הבא.
ממש.
ואי אפשר לתת את הבעיה הזאת, זה בעיה שהיא בעיה שלא כמו שהיא, היא בעיה שלך כמו שהיא בעיה שלו.
ממש.
היא בעיה של כולם. עכשיו אני אקריא עוד שיר, שנקרא מילים רבות עברו בינינו. מילים רבות עברו בינינו, כמו מכוניות על כביש ישן, מתנהלות לאיתן, או מתנגשות על כביש מהיר. הרבה מילים, עד שפי אבש וליבי נחרש, מילים לאלף מצבים, אסופות לאלומות קש בשדות מוקשים. אין הטיה או עברה שלא נאמרה, בצרחה, בבכי, בהסברים ארוכים. בלחש, אני עייפה ואת, בואי נשתוק התחלה חדשה, אולי בסוף נשיר.
איזה יופי, רוני רוזנפלד. וואו, את כותבת כל כך יפה. אז נצא לפרסומות החדשות ונחזור לשעה השנייה של לדבר תכלס, כי את אמרת קודם שאימהות עוברות מנעד של רגשות, ואני חושבת שמשהו שהדור הזה מלמד אותנו גם כהורים, גם לו היינו ילדים בו, זה שיש דרך להביע ולהפסיק לשתוק את הלב שלנו גם אם הוא פצוע. אז יאללה, הפסקה, ואנחנו חוזרות.